الليل صغير أصحوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי ג' בניסן תפשין פי ד' מסכת בבא מציע דף מם ג' הדף החותם את הפרק השלישי במסכת בבא מציע, הלו הוא פרק המפקיד, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, ולעילוי נשמת הנטבחים הנרצחים והנשרפים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמד דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. השתה בעגלה ובזמן קריב, ובמרה בימינו יקיץ ושוכנה אפר וירנינו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא למותר אסור ולא לסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני בהביט הנפלאות מתורותיך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו ורפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לה אדוני מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו כי יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחצי עוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישות צהריים יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך כמלאכה, וצבל לך לשמורך בכל דרכיך, כפיים יסעונך פן תיגוף ואבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני בעיניו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו ואכבדהו, אורכם מסביעהו והראהו בישועתי. מזמור קוף ליום חמישי. מזמור לתודה ראו לה, אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו בירננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו, בואו שערה ותודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף מ"ב במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. נחזור כעת על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, שומר שיפשיל את הכסף לאחורה ונגנב, מה הדין ומדוע בתשובה חייב, מפני ששמירת כסף היא דווקא תחת ידו, שנאמר בצרת הכסף בידך. שאלה שנייה, מה מומלץ לאדם לעשות בכספו והתשובה, שליש מושקע בסחורה, שליש תחת ידו מוכן להשקעה מזדמנת ושליש שמור. שאלה שלישית, שומר שכר ששמר כהלכה ונגנב הפיקדון באונס, מה הדין? אומרים התוספות פטור דעה ואונס. שאלה רביעית, האם אפשר לשמור ממון בצריפי דאור ונה והתשובה? לא, מפני ששמור רק מגנבים ולא מאש. שאלה חמישית, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, מה הדין והתשובה? לרב יוסף חיה ויש חולקים, אבל הלכה כרב יוסף. השאלה האחרונה על דף מבית הייתה, קיבל ממון לפיקדון ומסרו לאימו, והיא הניחה זאת בארגז ונגנב, מה הדין והתשובה? פטורים מממון, כיוון שמותר לשומר למסור לבני ביתו, והאם פטורה? כיוון ששמרה כפי הרוי לשמירה עבור בנה, אמנם נשבע הבן שמסר פיקדון זה לאמו ונשבע את האם על שמירתה וגניבתם. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי דף מבית במסכת בבא מציעא, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע ג' בניסן תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף מג', למעשה הדף החותם את הפרק השלישי במסכת בבא מציעא, הפרק ששמו המפקיד השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מבית עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים, ההוא גברה דפקית זוזי גבי חברי. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ויהיה הגמרא מעשים שונים בדיני שמירת מעות. ההוא גברה דפקית זוזי גבי חברי, מעשה היה באדם שהפקיד מעות אצל חברו, ותבינו בצריף הדאובן, הניח השומר את המעות בצריף היסוי מענפי הרבה. בית קטן עגול כמין כובע שעושים ציידי עופות לערוב לעופות. כך אומר רשי. איגנוב, נגנבו המעות משם. אמר רב יוסף, אף על גדי לעניין גן ונתירות ההיא, אף על פי שלגבי גניבה שמר הנפקד את המעות כדין שהניחם במקום שאין דרך הגנבים לחפש בו מעות, כיוון שאינם מצויים שם. מכל מקום, לעניין נורה פשיעות ההיא, לגבי שריפה, פשע נפקד בשמירתו שהרי הניח המעות במקום שעלולות היו להישרף, ונמצא הדעה בתחילתו בפשיעה לגבי שריפה וסופו באונס, שלבסוף לא נשרפו המעות אלא נגנבו, ולגבי גניבה שמורות היו. ומאחר ששומר חינם היה ושומר חינם פטור על הגניבה, נקראת הגניבה בשם אונס לגביו. והדין הוא שבאופן כזה שפשע השומר מתחילה חייבו בתשלום הממון, אף שלבסוף הראה הנזק באונס. ואיקא דאמרי, ויש הסוברים שרב יוסף אמר באופן אחר, שאף על גב דלי לעניין נורה פשיעות ההיא, אף שלגבי שריפה, פשע השומר בכך שהניח המעות במקום זה, מכל מקום הרי לעניין גנב אין יתירות ההיא, לגבי גניבה שמרן כהלכה וכל נזק שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, ולפיכך יש לפתור את השומר מתשלום המעות. והלכתה להלכה, כל דבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל הכי גרסינן, שדין זה לא נאמר אלא באופן שניתן לתלות שלא היה אונס קורה אלמלא הפשיעה, וכגון בנידון הזה שאילו היה מטמין המעות בקרקע ולא היה פושע בהם לגבי שריפה, ייתכן שאף לא היו נגנבים, אבל בשומר שהופקדה בידו בהמה ופשע בשמירתה ויצא לאגם ומתה שם כדרכה, פטור ומתשלום, מאחר שאונס זה של מיטה כדרכה אינו תלוי בפשיעתו, שלא שמרה מתחילה, שרי מלאך המוות, מליאך המלייתם, מלאך המוות פועל גם פה וגם שם, ואין הבדל, ולכן הוא פטור. גם מבואר בדברי הגמרא לאל בדף למד וו עמוד ב'. מביאה הגמרא מעשה נוסף, ההוא גברה דפקית זוזי גבי חברי, מעשה באדם שהפקיד מעות אצל חברו, ולאחר זמן אמר לה המפקיד לנפקד, אב לי זוזי, השב לי את המעות שהפקדתי אצלך. אמר לה הנפקד למפקיד, לא ידענה איך ותבינו, אינני זוכר איך ניחתי את מעותיך, אתה לקמד רב הבא שאומר לפני רבה לשואלו האם חייבו בתשלום. אמר לי רבה, כל לא ידענה פשיעות היא, כל אי ידיעה פשיעה היא, ולפיכך זיל של אם לך ותשלם לו את המעות. שואל הריטב"א, אם כן, כיצד הוא האופן ששומר חינם פטור על העבידה? הרי אם אינו יודע איכן הניח את הפיקדון, הרי זו פשיעה, ואם יודע איכן הניח ובא אדם בנטלו, הרי זו גניבה. והוא מתרץ שגניבה אינה אלא באופן שידוע שבא אדם בנטלו, ולא באופן שהניחו ואינו מוצאו. והרבת כתב שהעבידה היא רק בבהמה שהייתה רואה בשדה וברכה מעצמה, והמאירי כתב שישנם הסוברים שאם יודע שומר שהניח במקום המשתמר אלא שאינו זוכר איכן, הרי זו עבידה ולא פשיעה. מביאה הגמרא מעשה נוסף, ההוא גברה דפקית זוזי גבי חברי, מעשה היה באדם שהפקיד מעות אצל חברו, השלימינו לאימי, מסר הנפקד את המעות לאימו כדי שתשמרם עבורו, ולא אמר לה שאין אילו מעות שלו, והוא תבינו בקרטילתא ואיגנו, והניחה האם את המעות בארגז שהייתה רגילה לשמור בו ממון, ונגנבו המעות משם. אמר רבה, איכין את דיינינו דיינה לאי דינה, כיצד ידון הדיינים את הדין הזה? נעימה לילדידי זיל שאלים, אם נאמר לשומר שעליו לשלם אחר שפשע בכך שמסר את המעות לאימו שתשמרם, והרי שומר שמסר לשומר חייב, כמבואר לאל בדף למדווה ועמוד ב', אמר, יכולו לטעון ולומר, שכל אדם המפקיד מעות אצל חברו, על דעת שלא ימנע הנפקד מלמוסרם לאשתו ובניו הגדולים לשומרם הוא מפקיד, ולפיכך רשאי היה הנפקד למסור את המעות לאימו. ובמקרה כזה אין המפקיד יכול לומר לנפקד, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. נעים עלי לאים איזי לשלמי, ואם נאמר לאמו של השומר שעליה לשלם את המעות מאחר שפשעה בכך שלא כבר עתן באדמה, אמרה יכולה היא לומר, לא אמר לי דלאב דידי נינו דקברינו, לא אמר לי בני שמעות אילו אינן שלו, שאם היה אומר כן הייתי מטמינה אותם באדמה. ומאחר שסברה שמעות אילו הם שלו, של בנה, לא כבר עתן, כמן שסבורה הייתה שצריכו להם בקרוב ולהוציאם בהוצאה, ולפיכך לא פשע בזה כלפי בנה, שאילו הייתה פושעת כלפיו, היה עליה לשלם למפקיד שעומד במקום בנה. כמו ששנינו לאל בדף למדווה ועמוד ב', לגבי הסוחר פרה מחברו והשילה לאחר ומתה כדרכה, שמאחר ונתחייב השואל הסוחר, עומדים הבעלים במקום הסוחר לגבות מן השואל, כך מסביר הרמב"ן. נעים עלי, ואם נאמר לשומר, עמי לא אמרת לה, מדוע אכן לא אמרת לאמך שמעות אילו פיקדון הם בידך? אמר, יכולו לומר, כל שכן, דחי אמין על הדידידי נינו, תפי מזדער נבאו. סברתי בליבי שאם תהיה אימי סבורה שמעות אילו שלי הן, תיזהר בהם יותר מאשר במעות של אחרים, ועל כן לא אמרתי לה שמעות פיקדון הם. וסבור היה שלא תיתן לחשוב שזקוקו למעות הללו להוציאן בהוצאה, שאילו היה הדבר כן, לא היה מוציאם מרשותו להפקידם בידם, מסביר הרמב"ן. אלא אמר רבא, משתה באיו, דאנו זוזה השלמינו לאימי, על השומר להישבע שמעות אילו שהופקדו בידו מסרן לאימו, שאינה הם יכולה להישבע על כך שראינה יודעת אם מעות אילו של פיקדון היו, אבל אם היה פיקדון של חפץ מסוים, היה מוטל עליהם להישבע שנתן לבנה את החפץ הזה, והבן היה פטור מכל שבועה, אומר הרמב"ן. ומשתה באימי, דאנו זוזה הותבינו בקרטילתא והגנוב, ועליהם להישבע שאת המעות שקיבלה מבנה הניחה בארגז ונגנבו משם, ופטור ופטורים שניהם מתשלום. אבל אין מוטל עליה להישבע שלא אמר לבנה שמעות אילו של פיקדונם, אף שזו עיקר טענתה, מאחר שאין נשבעים אלא על טענת בריא, ומאחר שאין המפקיד יכול לטעון בריא לי שאמר לבנה שמעות פיקדונם, שהרי אינו יודע אם אמר או לא אמר, לפיכך אינה חייבת להישבע על כך. כך מסביר תוספות רבנו פרץ. ואילו המאירי כתב שמשביעים אותה גם על כך, שלא ידע שמעות אילו של פיקדונם. מביאה הגמרא מעשה נוסף שיש להסתפק כצד לדונו, ההוא אפוטרופא דיאטמי, מעשה היה באפוטרופוס של יתומים דזבן לאוטורא ליאטמי, שקנה שור עבור היתומים ומסרי לבקרה, ומסרו לרועה לשומרו, לא אהבו לי כחי ושיני למיכל, לא היה לשור הזה שיניים פנימיות וחיצוניות, ולפיכך לא יכול היה לאכול ומית, והוא מת. אמר רמי בר חמא, איכי נדיינינו דיין אלא הידינה, כיצד ידונו הדיינים את הדין הזה? נאמר לאפוטרופא זיל שלם, אם נאמר לאפוטרופוס שעליו לשלם על כך שלא יבחין שאין לשור שיניים ואינו יכול לאכול, אמר, יכולו לטעון, אנא לבקרה מסרתי. אני מסרתי את השור הזה לרועה, והיה עליו לבדוק את מצב השור ולהודיע, הנה שאינו יכול לאכול. ואומנם אם לא הייתה טענה זו בידו של האפוטרופוס, חייב היה לשלם ליתומים את דמי השור כדין שומר שפשע בשמירתו. ולמרות שמבואר במסכת בבא קמא בדף למטה עמוד א', שאפוטרופוס שנתמנה לשמור על שור היתומים שלא יזיק ופשע בשמירתו פטור, שאם לא כן נימנו בני אדם מלהיות אפוטרופסים על נכסי יתומים, אין הדברים אמורים אלא כשמינו לשמור על שור היתומים שלא יזיק, שאין חשיבות במינוי כזה. ולפיכך אם יצטרך לשלם את נזקיו, ימנע מלהיות אפוטרופוס לזה. אבל כשממנים אפוטרופוס להיות אחראי על כל נכסי היתומים, יש בזה חשיבות שמכירים בו כאדם נאמן, ולפיכך לא ימנע מלעשות זאת, אף אם יהיה עליו לשלם עם פשע. כך תוספות בדיבור מתחיל, נעימלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, נעימלה לבקר הזיל שלם, אם נאמר לרועה שישלם את דמי השור, מאחר שפשע בכך שלא ישגיח שאין הוא אוכל, אמר, יכולו לטעון, אנא בעדי תורה וקמיתי, אני העמדתי שור זה יחד עם השברים האחרים, אוכלה שדאי לי, ונתתי אוכל לפניו, לא יעבי ידינן דלא אכל, ולא ידעתי שאינו יכול לאכול. שואלת הגמרא, מיך דבקר השומר שכר דיאטמאו, הרי הרועה נוטל שכר מן היתומים על שמירתו, ואם כן, בא אל עיון, היה לו להתבונן ולהבחין אם השור אוכל או לא, ומאחר שלא עשה כן עליו לשלם את דמיו. שאילו היה שומר חינם, לא היה לו לעיין כל כך בזה, מאחר שאין מום זה מצוי, ואין הוא פושע בכך שלא ישגיח בזה. אבל מאחר ושומר שכר הוא, יש לחייבו על כך. שאף שאין מום זה מצוי מכל מקום אינו בגדר אונס, אלא הרי זה כגניבה ששומר חינם פטור עליה ושומר שכר חייו, כך אומר תוספות רבינו פרץ. משיבה הגמרא ואומרת, היא כפסידא דיאטמי הכי נמי, אילו היו היתומים נפסדים ממיתת השור, אכן היה לרועה לשלם להם את דמיו מאחר שלא שמרו כראוי. ואחר במה יסקינן דלק כפסידא דיאטמי, אבל במעשה הזה אין היתומים נפסדים ממיתת השור, דאשכחו הוא למרי דתורה ושקול יתמי זוזה מיני. מאחר שפקשו היתומים את מוכר השור, ונטלו ממנו את הדמים ששילמו לו עבור השור, שהרי מכך טעות היה זה, שלא התכוונו לקנות שור ללא שיניים. שואל תוספות רבינו פרץ, מדוע זה מכך טעות? הרי יכול בעל השור לטעון שלא מכר להם את השור לצורך חרישה, אלא לצורך שחיטה. מתרץ תוספות רבינו פרץ בשני אופנים. א', בשעת הקנייה ייתנו עמו שקונים הם את השור לצורך חרישה ולא לצורך שחיטה. תירוץ שני, שאף לצורך שחיטה אין השור ראוי, שהרי לא ניתן להמתין עמו עד יום השוק כדי למכור את הבשר ביוקר, אלא מוכרחים לשחטו לאלתר קודם שימות. ועל כן, אף לגבי שחיטה, הרי זה מקח טעות. והראש הוסיף בזה שסתם יתומים הקונים שור אינם קונים לצורך שחיטה, אלא לצורך הרישה, ועל כן אין המוכר יכול לטעון שמחרו לשחיטה. מברר את הגמרא, אלא מן קטעין, אלא מי הוא הטוען בזה, מאחר שאין היתומים נפסדים כלום. מרי דתורא קטעין, בעל השור הוא הטוען על האפוטרופוס, שהרי מת שורו ברשותו, וטענתו היא דיבי ללא דען, שהיה לאפוטרופוס להודיעו שאין השור יכול לאכול. שואלת הגמרא, מה היא מודיעין עלי? מה מקום יש להודיע למוכר השור על כך? הרי מידע ידע זה מקח טעותה, ורבישת המחירה ידע הבעלים שמקח זה בטעות ומאחר שאין לה שור שיניים. משיבה הגמרא בספסירה דזוון מאחה ומזוון לאחה. מוכר השור ליתומים היה סוחר שברים שדרכו לקנות במקום אחד ולמכור במקום אחר, ובאותו יום שמחר את השור ליתומים קנאו מאדם אחר, ולא היה יודע שאין לה שור שיניים, ולפיכך תובע הוא את האפוטרופוס מדוע לא הודיעו שאין השור יכול לאכול. והספק של רמי בר חמה הוא, האם יש לומר בזה כפי שאמר רבי יוסי ליל בדף למדהי עמוד ב' במשנה לגבי אדם שהזכיר פרה לחברו והלך הסוחר והשילה לאחר ומתה כדרכה, שרשאי בעל הפרה לתבוע את דמי פרתו מן השואל? שהרי במקום הסוחר הוא עומד, ולפיכך אף בזה יוכל בעל השור לעמוד במקום היתומים ולתבוע את שורו מן הרועה. או שיש לחלק בזה, ששם יש לסוחר שייכות עם בעל הפרה שהרי שכרה ממנו, ולפיכך יכול בעל הפרה לתבוע את השואל מכוחו של הסוחר. אבל כאן אין ליתומים שום קשר עם בעל השור, שהרי מקח טעות היה. וכיצד יוכל בעל השור לתבוע את הרועה מכוחם? כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אחא בספסירא. ומסקנת דברי רמי בר חמה היא אילכך, מאחר שהספסירא טוען שלא ידע את מצב השור משתבא אי ודלא אבי ידע, עליו להישבע שאכן לא ידע זאת, ואף שאין נשבעים על טענת שמא, בזה קרוב הדבר לוודאי שידע הספסירא מהמום הזה שסתם סוחר שברים, בקיא במומי הבהמות ומעיין בהם קודם קנייתו, ולפיכך עליו להישבע שלא ידע מכך, כך אומר הראש, ומשלם בקר עד דמי בשר בזול, ומוטל על הרועה שנכנס במקום האפוטרופוס לשלם לספסירא את דמי השור, ואומנם אינו חייב לשלם את כל דמה אלא רק שני שליש משווי בשרו. שואל רשי, מניין לו לרמי בר חמה שמוטל על הרועה לשלם למוכר השור, הרי אין לו שום דין ודברים עמו, ולא קיבל על עצמו לשמור את השור מעולם כלפיו. תרץ רשי שדברי רמי בר חמה הם על פי שיטת רבי יוסי ליל בדף למד, היי עמוד ב', באדם הסוחר פרה מחברו וישילה לאחר ומתה כדרכה שמוטל על השואל לשלם את דמי הפרה לבעלים הראשונים, ואף שאין לו דין ודברים עמו, ולא ממנו שאל את הפרה מכל מקום, אחר שהסוחר יכול לתבוע מן השואל את דמי הפרה שישאיל לו ומתה כדרכה, יכולים גם הבעלים הראשונים לעמוד במקומו של הסוחר ולגבות מן השואל. אותו דבר כאן, מאחר שהיתומים יכולים לתבוע מן הרועה את דמי השור שנתנו לו לשמור, לפיכך יכול אף המוכר לעמוד במקומם ולתבוע מן הרועה. והרועה משלם שני שליש משווי בשרו, מאחר ומכל מקום לא פשע כל כך בשמירתו, שמידו יחד עם השברים האחרים, ולפיכך יש להטיל פשרה ביניהם ששלם דמי בשר בזול. אמנם אילו היה דינו לשלם ליתומים, לא היה אפשר לעשות את הפשרה הזו, מאחר שיתומים אינם בני מחילה. כך מפרש רשי. ועוד כותב רשי ששיעור דמי בשר בזול הוא שיחזור העור לבעלים ושמים את שוויו של הבשר וישלם הרועה שני שליש ממנו. כמפואר במסרת בבא בתרא בדף קמ"ו עמוד ב', שבכל מקום שנאמר שיש לשלם בזול, הכוונה היא שני שלישים. ואילו תוספות כתב בדיבור המתחיל דמי בשר בזול, שזו לא פשרה אלא דין גמור, מאחר שאף אם היה הרועה מודיע לבעל השור שאין לו שיניים לאכול, לא היה הבעלים יכול לעשות עמו כלום, אלא חייב היה לשוחתו מיד קודם שימות, וממילא מוכרח היה למכור את בשרו מיד בזול, ולא היה יכול להמתין ליום השוק שאז נמכר הבשר ביוקר. ולפי שיטה זו, דמי בשר בזול זה לא שני שליש כפירוש רשי, אלא משלם את מחיר הבשר כפי שהוא נמכר עכשיו בזול, ולא כפי מחירו היקר ביום השוק. מביאה הגמרא מעשה נוסף שיש להסתפק כצד לדונו, ההוא גברא דאפקיד קשוט אגבי חברי, מעשה היה באדם שהפקיד קשוט אצל חברו, קשוט, מטילים אותו לתוך השיחר, וכתב הנימוקי יוסף שהוא צמח הנמשך כחוט למעלה מן הקוצים, אבל לדידי נמי קריה דקשוטה, היה לו לנפקד גם כן קרי של קשוטה שייך לו, אמר לי לסרסי, מאי רמי, הראה בעל הבית למשרתו את הקרי שלו, ואמר לו, מזה תטיל בשיחר, אז על רמה מאידך, הלך המשרת והטיל לתוך השיחר מן הקשוט של הפיקדון. אמר רב אמרם, איכי נדיינו דיינה להידינה, כיצד ידונו הדיינים את הדין הזה? נעימה ללדידי זיל שאלים אם נאמר לנפקד, שעליו לשלם את מי הקשוט, אמר, יכול הוא לומר, אנא אמרי לימי רמי, אני אמרתי למשרתי שישים בשיחר מן הקשוט שלי, ואין עלי להתחייב על ששינה מדבריי. דיינו, מאחר שינו אלא שומר חינם, אז הוא פטור, אבל אם היה שומר שכר, היה עליו לדגדג בדבריו היטב, כדי שלא יתאה המשרת בכך, כך אומר הריטב"א. נעימה ללסר סייזיל שאלים, ואם נאמר למשרת שישלם את מאה הקשוט, מאחר ששינה מדברי בעל הבית, אמר, יכול הוא לומר, לא אמר לי מאי רמי ומאי לא תרמי, לא אמר לי הבעלים לקחת דווקא מקשוט זו ולא מאחרת, ולפיכך סבור הייתי, שהיינו מקפיד על כך. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, מי אמר לי מאי? שהטענה הזו לא תועיל, אלא באופן ששתי הרמות היו ממין אחד, אבל אם אמר בעל הבית למשרתו ליתן ממין אחד והלך ונתן ממין אחר, בזה המשרת לא יכול לטעון שסבר שאין הבעלים מקפיד בכך. וגם הטענה הזו מועילה רק באופן שהיו שתי הרמות במקום אחד, אבל אם אמר בעל הבית למשרתו לקחת ממקום מסוים והלך ולקח ממקום אחר, אינו יכול לטעון שסבר שאין הבעלים מקפיד בזה, אפילו אם שתי הרמות הם מאותו המין. שואלת הגמרא, בעיד ושעה שיעור להטוי אילי ולא הייתי לי, גלי דעתי דניח עלי, ואם שעה שליח זמן שיכול היה להביא את הקשות של בעל הבית ולא הביא, גילה בעל הבית את דעתו שנוח לו שיטול משל הפיקדון, דהיינו, אם הייתה הקשות של בעל הבית עומדת בסמוך וקשות הפיקדון עומדת במקום מרוחק יותר, בשעה שליח זמן רב מכדי הצורך להביא את הקשות של בעל הבית, יכול היה בעל הבית להבין שהוא מביא מן הפיקדון, ומאחר שלא מיכה בידו גילה את דעתו שנוח לו במעשה הזה. אומר הרמב"ן, אף שיתכן שהשליח מתעכב בגלל סיבה אחרת, מכל מקום היה לבעל הבית לחשוש לכך ולשואלו מדוע התעכב. מאחר שנפקד זה שומר שכר היה, ועליו לדקדק יותר. תרץ את הגמרא בדלא שעה, מדובר באופן שלא הייתה הקשות של הפיקדון מרוחקת יותר משל הבעלים, ולפיכך לא היה צריך המשרת לשעות בכדי להביאה. שבה הגמרא ושואלת סוף סוף מה הפסיד האיקה? מה הפסיד הנפקד ממעשה המשרת והקה משטר שלי, והרי הרוויח הנפקד מן הקשות של הפיקדון שעשה ממנה שיחר, ולפיכך יש לו לתת כעת את הקשות שלו למפקיד תמורת הקשות שהוטלה בשיחר, ומה מקום יש לטעון בזה? תרץ את הגמרא, אמר רב סמא ברי דרבה, דעה בשיחה חלה, השיחר שבו הטילה משרת את הקשות של הפיקדון החמיץ, ונמצא שאין הנפקד מרוויח מן הקשות של הפיקדון כלום, ולפיכך אינו חפץ עכשיו לתת את שלו תמורתה. תירוץ נוסף, רב אשי אמר בקיסי, קוצים, דהיינו הקשות של הפיקדון גרועה הייתה וקוצים מעורבים בה, ולפיכך לא השביח השיחר כראוי, ועל כן אין הנפקד חפץ תיתן את שלו תמורתה שנמצא מפסיד מכך. הוא משלם דמי קיסי, ועל כן אינו משלם לו אלא דמי קשות של קוצים לפי מה שהשביח בשיחר. שואלים תוספות, בדיבור המתחיל בקיסי, מה צריך להשמיענו שמשלם לו רק כפי שווי קשות עם קוצים, וכי יעלה על הדעת שמשלם לו יותר ממה שהייתה הקשות שלו שווה? תרצים על תוספות, שקשות זו ראויה הייתה למאכל בהמיו שמעורבת בקוצים. כמו שמצינו במסכת שבת בדף עין זין עמוד ב' שהגמל דרכו לאכול קוצים ולפיכך זנבו קצר כדי שלא יסתבך בהם. ואם היו נוטלים אותה למאכל בהמה הייתה שווה הרבה. ועכשיו שהיא טילה בשיחר אינה שווה אלא מעט, ולפיכך יש צורך להשמיענו שאינו משלם כפי שווי הקשות למאכל בהמה, אלא כפי מה שנזכר ממנה בשיחר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ג' עמוד א'. המשנה עוסקת בדינו של פיקדון מעות, האם מותר לשומר להשתמש בהם ומה דינו אם עבדו מעימו. אומרת המשנה, מפקיד מעות אצל שולחני המחליף כספים, אם המעות הם צרורים סגורים בצרור קשור, לא ישתמש בהם השולחני, לפיכך מכיוון שלא הותרו לו לשימוש, על כן אם עבדו המעות אינו חייב באחריותן, אינו אחראי לשלם אותם מאחר שאינו אלא שומר חינם הפטור מגניבה ועבידה. אבל אם נתנם לו המפקיד כשאין מותרין, דהיינו שהצרור אינו קשור, ישתמש בהם השולחני אם ירצה, לפיכך מכיוון שמותר לו השימוש, על כן אם עוד קודם שהספיק להשתמש במעות הם עבדו, חייב השולחני באחריותן, דהיינו שהוא חייב לשלמן. והגמרא תבהר אם חיובו מדין שומר שכר או מדין שואל. ואין צריך לומר שאם לאחר שכבר נשתמש בהם עבדו או נאנסו שחייב השולחני, שהרי לאחר שישתמש בהם ודאי שדינו ככל שואל שחייב בכל. המפקיד מעות אצל בעל הבית, אדם פרטי שאינו שולחני וגם אינו בעל חנות, בין אם היו המעות צרורים וסגורים בצרורם, ובין היו מותרים שאינם קשורים, לא ישתמש בהם בעל הבית. שמה שלא קשר את הצרור מפני שאין דרך בעל הבית לפרוט מעות ולכן לא חשש לקושרו. זאת לעומת שולחני שהוא יודע שהוא זקוק תמיד למעות. לפיכך מאחר שאין לו להשתמש במעות על כן אם עבדו אינו חייב באחריותן. חנווני אומר את המשנה דינו כבעל הבית שאינו רגיל בחילופין כשולחני. שאפילו אם הופקדו אצלו מעות מותרין לא ישתמש בהם ואם עבדו אינו חייב באחריותם, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר דין חנווני כדין שולחני. שלפעמים גם כן הוא רגיל להחליף כשולחני, לפיכך דינו כשולחני, שאם המעות מותרים יכולו להשתמש בהם, ואם עבדו חייב באחריותן. והמשנה שלנו בדף ג' עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שנינו במשנה שהיא מפקיד מעות אצל שולחני, והיו צרורים לא ישתמש בהם. מבאר את הגמרא מהו צרורין, שואלת הגמרא משום דצרורין המעות על כן לא ישתמש בהן? שכיוון שאמרת שאם הם מותרים יכולו להשתמש בהם, שיודע כל אדם שהשולחני צריך תדיר למעות, אם כן גם בצרורים יוכל להשתמש, שהרי כל אדם צורר מעותיו, אין כאן גילוי דעת שאינו רוצה שישתמש במעות שלו. משיבה הגמרא, אמר רב אסי, אמר רב יהודה בשמו של רב יהודה, בצרורין בחתומין, בסגורים היטב עם חותם שנו. כך נאמר במשנה, ועל זה נאמר במשנה, שלא ישתמש. תשובה נוספת, רב מרי אמר, מדובר שהם צרורים בקשר משונה, שזהו סימן שאינו רוצה שיפתחנו. מביאה הגמרא נוסח אחר בדברי רב מרי, כדי אמרי, יש אמרו בשמו של רב מרי שלא בא לבאר את המשנה אלא רק באי רב מרי, הסתפק רב מרי, קשורים בקשר משונה מהו? מה הדין בזה? האם מותר להשתמש בהן? מסיקה הגמרא את הספק הזה, תיקו, יעמוד הספק בלא אחרא שלא נפשט, תיקו זה רוב האותיות של המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה ותיקו זה גם ראשי תיבות של תשבי עלו אליהו הנביא בבואו במהרה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. אומרת הגמרא שענינו במשנה שאם המעות מותרים, אינם צרורים משתמש בהם, לפיכך אם עבדו חייו באחריותן. דנה הגמרא במה הוא חייב ומה הטעם לחיובו. אמר רב הונא, ואפילו נאנסו המעות, דהיינו שנפסדו באונס גמור עוד קודם שנשתמש בהם השולחני, גם כן חייב השולחני לשלמן, לפי שמיד מעט שנמסרו לו דינו כשואל. שואלת הגמרא, ועבדו קטני? במשנה נאמר עבדו, ומשמע שחייב רק בעבידה רגילה שאינה נחשבת כאונס גמור, אבל באונס גמור לכאורה פטור השולחני. תרץ את הגמרא ביור המשנה כאן וכדבריו של רבא במקום אחר, לקמן בדף נוח עמוד א', דף נ"ח עמוד א'. דאמר רבא על מה שנאמר לקמן בדף נ"ז עמוד ב', ונגנבו או שעבדו, שנגנבו היינו בליסטי מזוין שגנבם, ועבדו היינו שטבעה ספינתו בים, ששניהם אונס גמור הם. ואף שנאמר שם גניבה ועבידה, הכוונה לגניבה ועבידה באונס, וכמו כן יש לפרש כאן, מה שנאמר במשנה עבדו, היינו שטבעה ספינתו בים שאונס גמור, ואף על פי כן חייב שדין שואל עליו. מביאה הגמרא דעה אחרת, ורב נחמן אמר אם נאנסו המעות לא יתחייב השולחני, אם עדיין לא ישתמש בהם, שאינו נחשב שואל קודם שישתמש וחייב רק בסתם עבידה, כדין שומר שכר. מביאה הגמרא מסע ומתן בדברי רב נחמן, אמר לי רבא לרב נחמן לדידך לשיטתך, דאמרת שאמרת שאם נאנסו המעות לא יתחייב השולחני אם עדיין לא ישתמש בהם, אלמה מוכרח אם כן, שלא אבי שואל עליו, אין לו עדיין דין שואל. ומעתה קשה, היא שואל לא אבי, אם שואל אינו שומר שכר, נמי לא אבי, גם שומר שכר אינו, שהרי אינו נוטל שכר על שמירתו, אלא אתה בא לחייבו על זאת ששמח עליהם להשתמש בהן בעת הצורך, ואם על כך אתה מחייבו דינו להיות שואל, שהרי כל הנאה שלו, ולמה עשית אותו רק כשומר שכר? אמר לישיב רב נחמן לרבה, בהמודין עלך, בדבר זה מודה אני לך, שאף שאינו נעשה שואל אז שישתמש בהם, מכל מקום דין שומר שכר עליו. דועיל ונהנה מהבעלים במה שיכול לשאול את המעות ולהשתמש בהם, לפיכך אף הוא מהנה אותן, הוא מתחייב באחריותם כשומר שכר, שבהו הנאה, שמפני הנאה זו, דהי מתרם אלי זביני, דהית ברב חזבן בהו, אבי עליי הוא שומר שכר. שאם הייתה מזדמנת לו קנייה שיש בה רווח, היה קונה אותה במעות הללו, הרי הוא מוכן להיות שומר שכר על המעות ולהתחייב עליהם בגניבה ועבידה. מקשה רב נחמן על רבונה מברייטה, הייתי ורב נחמן לרבונה, שנינו בברייטה, שמופיעה בתוספתה של מסכת מעילה, המפקיד מעות אצל שולחני, גזבר הקדש שהפקיד מעות שסבר שאינם של הקדש שלהם שהם שלו, והוא הפקיד אותם אצל שולחני, אם המעות הם צרורים לא ישתמש בהם השולחני. לפיכך אם הוציא השולחני את המעות שישתמש בהם שלא כדין, אף שהוברר אחר כך שטעה גזבר והמעות שנתן מעות הקדשם, ונמצא שהשולחני מעל בהקדש, בכל זאת לא מעל הגזבר, לא עבר הגזבר, על איסור מעילה במעות הקדש, אף שהוא זה שמסרן לשולחני. זאת משום שלא היה לו לשולחני להשתמש בהם. ואם המעות היו מותרים, לא היו צרורים, השתמש בהם השולחני, לפיכך אם הוציא השולחני את המעות, ואחר כך נודע שמעות של הקדשן, מעל הגזבר, וחייב קורבן מעילה על כך, משום שהרי זה כאילו נתן הגזבר רשות לשולחני להשתמש בהן, במה שמסרן לו כשהן מותרים. ונחשב השולחני שלוחו להוציאן. ולמרות שבכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, במעילה הדין שונה ויש שליח לדבר עבירה. כפי שלמדה הגמרא במסכת קידושין בדף מבית עמוד בית, בגזירה שווה מתרומה. מקשה רב נחמן והיא אמרת, אם אתה רבונה אומר בביאור משנתנו שאפילו נאנסו המעות חייו השולחני, נמצא שדין שואל עליו מיד כשקיבלם לידו, ואם כן מה העיר, ילמה דווקא אם הוציא השולחנית המעות מעל הגזבר, הרי אפילו לא הוציא נמי, גם כן מעל, שמיד שמסרן לו כאילו ילווה לו אותן, ויצאו מרשות הקדש לרשות השולחני, ואין הוצאה גדולה מזו. אמר להישיב רבונה לרב נחמן, מה שאני אמר בברייתא, שאם הוציאם השולחני מעל הגזבר, הוא הדין דאף על גב דלא הוציא, כמו שאמרת שכיוון שנתנם לשולחני, מיד יצאו מרשות הקדש, כי הייתה לו רשות להשתמש בהם. בהיידי דתנה רישא, באגב ששנה התנה ברישא של הברייתא, שאם היו צרורים אפילו הוציא השולחני לא מעל הגזבר, ששם נזכר שהוציא כדי ללמד שאפילו באופן זה פטור, אגב כך, תנה סייפה נמי, הוציא. שנה תנה גם בסייפה לגבי מי שמסר לשולחני מעות מותרין, שאם הוציא השולחני מעל הגזבר. אבל באמת, דין אחד לזה, ולא אופן שלא הוציא כלל, שבעצם הנתינה לו מעל הגזבר ואפילו לא הוציא כלל. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף מ"ג עמוד א'. מביאה המשנה דעות שונות תודות חיובו של השולח יד בפיקדון, באופן שנשתנה ערכו של הפיקדון אחרי זמן ההפקדה. אומרת המשנה, שולח יד בפיקדון שנשתמש בו שלא כדין וניזוק ונשתנה ערכו בין שעת שליחות היד לשעת התשלומים, בית שמאי אומרים ילקה בחסר וביתר, יענש לשלם כמחיר הגבוה יותר, שאם חסרו ונפחתו דמי הפיקדון אחר השעה ששלח ביד, שישת הגזילה ישלם כערכו בשעת השליחות יד, שאז היו דמיו יקרים. ואם הוסיפו נעשו דמיו יתירים על שעת שליחות היד, ישלם כשוויו עכשיו שהוא המחיר היקר. וכל זה כאשר הפיקדון אינו בעולם עוד, אבל אם הוא קיים יחזירנו ויפטר. הוא כגוזל מטבע ונפסל ואינו שווה כלום, הוא גוזל תרומה ונטמעה, ואין לה עכשיו כל ערך. שאם אינם בעין משלם את דמיהם כשעת הגזילה, ואם הם בעין משיבם ואומר לו לנגזל, הרי שלך לפניך ונפטר. ובית הלל אומרים משלם כשעת ההוצאה. רבי עקיבא אומר משלם כשעת התביעה לדין. ואת דבריהם תפרש הגמרא. זו המשנה שלנו, השנייה בדף מ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את דין תשלומי גזילה כאשר השתנה ערכה אחר שעת הגזילה, ואגב דין זה תבואר משנתנו. אמר רבא איימן, דגזל חבית דחמרה מחברי, מי שגזל חבית יין מחווי רוב, עכשיו היא אינה קיימת, מעיקר מלכתחילה בעת שגזלה שווי הזוזה הייתה שווה זוז אחד בלבד, ואילו אשתה כעת, בעת שיצא מן העולם כבר התייקרו דמיה ושוויה ושווה חבית ארבעה זוזים, ובא הגזלן לשלם את דמיה, ויש לדעת ולברר כמה ישלם, אם כערכה עכשיו או כערכה בשעת הגזילה. הדין בזה הוא כך, שאם יצא מן העולם מפני שטברה או שעתיה שהגזלן שבר את החבית או שתה את יינה, משלם ארבעה זוזים, מהטעם שתבהר הגמרא, ואילו היא איתבר ממילא, אם נשברה החבית מעליה, משלם הגזלן זוזה בלבד, זוז אחד בלבד. מה הייתה, מה הטעם שאם שברה או שטעה משלם ארבעה, אף שבעת הגזילה לא הייתה שווה אלא זוז אחד? שכיוון דאיתא אדרא למרא בעינה, שכיוון שהיא לא הייתה בעולם כעת, בעת התביעה, הייתה חוזרת לבעליה כמות שהיא, נמצא שהאיש עתה דקשתי לי או דקטבר לה, כגז על מיני, שבאותה שעה ששטעה או ששברה, גזלה שוב מבעליה. ותנן, ושנינו במשנה במסכת בבקם, בבדף צד ג' עמוד ב', כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. ובעת הגזילה השנייה, הרי היה מחירה ארבעה זוזים. ולמרות שבמסכת בבקם, בבדף צד ו' עמוד ב', פרשה הגמרא את המשנה על בהמה שנעשה בשינוי, אין כוונתה אלא שדין זה מתרבה מאמור שם, זה הכלל. אבל פשט המשנה הוא על יוקר וזול כאמור כאן. ככה תוספות בדיבור המתחיל והתנן. ומה שאמרנו שאם איתבר ממילא אם נשברה מאליה החבית שמשלם זוזה בלבד, מה איתם מה הטעם לכך? משום דאשתה לא עביד לה ולא מידה. כעת בעת שנשברה לא עשה לה כלום. ואף שהייתה עדיין בחצרו במשך הזמן שמשעת הגזילה ועד שנשברה או שהקביעה בינתיים, אין דנים זאת כאילו חזר בגזלה, משום שאפילו נדון כך יש לפוטרו, שהרי הגונב מן הגנב פטור, והיינו שחפץ גזול הועיל וכבר אינו ברשות הנגזל, אין בו עוד דיני גזילה. כך מסביר קצות החושן. המייקה מחייבת לי. על איזה שעה אתה מחייב אותו? האיש שעתה דגזלה. על אותה שעה שגזלה והוציאה מרשות בעליה. האיש שעתה זוזה עודף שוויה. באותה שעה לא הייתה שווה החבית אלא זוז בלבד. שואלים הרמב"ן והרשב"א והריטב"א, גזלן ושואל, שניהם חייבים באונסין, ולמה גזלן מתחייב כשעת הגזלה בלבד? אפילו אם הגזלה התייקרה ואינו חייב כשואל שחייב על שעת האונס בלבד. ומתרצים ששואל מתחייב באונסין רק מעת שנשברה או מתה, משום שאז יצא מרשות בעליה, שעד אז יכלו למוכרה ולהקדישה, ואילו הגזלן מתחייב על שעת הגזילה, כיוון שמיד הוציאה מרשות הבעלים למחירה והקדש. מקשה הגמרא על רבא מהמשנה, תנן שנינו במשנתנו, שולח יד בפיקדון בית הלל אומרים, משלם כערכו של הפיקדון בשעת ההוצאה, מברר את הגמרא מהי כשעת ההוצאה, אילי מה אם נאמר כשעת ההוצאה מן העולם, שאם לאחר שנשתנה ערכו שוב נפסד ואיננו, משלם כערכו בעת שיצא מן העולם, ובמאי, באיזה מקרה אמרו זאת? היא בחסר שפחתו דמה, אבל כן אמרו שמשלם כערכו הנמוך, ולא כדעת בית שמאי שאמרו שלעולם משלם כערך הגבוה. מעיקה למאן דאמר, האם יש מישהו שסובר כך, שמשלם כערכו עכשיו הנמוך ולא כערכו הגבוה בעת הגזילה? באתנן שנינו במשנה במסכת בבא קמא, דף צד ג' עמוד ב', שכל הגזלנים משלמים את דמי הגזילה כאשר איננה בעולם, כשעת הגזילה. והיא ביתר, ואם דיברו באופן שנתייקרו דמה ואמרו שמשלם כשעת ההוצאה מן העולם כערכו הגבוה ולא כערכו הנמוך בעת הגזילה, היינו זה ממש דברי בית שמאי, ובמה נחלקו עליהם? אלא פשיטה, ברור שהפירוש בדברי בית הלל שמשלם כשעת ההוצאה, הכוונה כשעת ההוצאה של הפיקדון מבית הבעלים, דהיינו כשוויו בעת הגזילה, שאילו רק פשע בו ועבד בפשיעתו, אינו משלם כשעת היוקר לכולי אלמה, ומדובר שנתייקרו דמי הפיקדון, שאינו משלם כערכו עכשיו כדעת בית שמאי, אלא כערכו הנמוך בעת הגזילה. ומעתה קשה, למה? האם יש לומר שרבא דאמר שאם שברה או שטעה משלם ארבעה כשעת ההוצאה מן העולם כבית שמאיו? שאמרו שלוקה ביתר, דהיינו שמשלם כערכו הגבוה עכשיו, ולא כדעת בית הלל שמשלם כשעת הוצאה מבית הבעלים שהוא כערך הנמוך? והרי לעולם הלכה כבית הלל, ובית שמאי במקום בית הלל אינה משנה כאמור במסכת ברכות בדף למדווה עמוד ב'. תרץ את הגמרא, אמר לך רבא, לו רבא היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך, שביתר באופן שהתייקר כול אלמה לא פליגי, אין חולק על כך שמשלם כשעת היוקר, וכמו שאמרתי שאם תברה או שתה את החבית שגזל משלם 4 כשווי החבית עכשיו, כי פליגי מתי המחלוקת בחסר שפחתו דמיו של הפיקדון. בית שמאי סברי, בית שמאי סוברים, שבכדי להתחייב בשום שליחות יד ושיחשב כאילו גזל את הפיקדון והביאו לרשותו, אינה צריכה שיהיה בה בשליחות יד גם מעשה של חיסרון בפיקדון. אלא משעה ששלח ביד כבר נעשה גזלן על הפיקדון, ועל כן כי חסר כשהוזל אחר כך הפיקדון ברשות הדידי כחסר. ברשות השומר הוזל, שכבר הוא כשלו משעת השליחות יד, שהיא כגזילה ולכן משלם כערכו בשעת השליחות יד. ובית הלל סברי, בית הלל סוברים, שליחות יד צריכה שיהיה בה גם מעשה של חיסרון בפיקדון כדי שיחשב כאילו כבר של הגזלנו. וכאן שלא חיסר בעת השליחות יד, לא נעשה עדיין גזלן עליו. ועל כן כי חסר כשהוזל אחר כך, ברשות הדמרי חסר, ברשות בעליו הוזל. ורק עכשיו, בשעה שהוציאו מן העולם, נעשה גזלן עליו ומשלם כשוויו עכשיו. שואלת הגמרא אל הדאמר רב הלל בדף ממה לפעמוד ב' ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, לימה אם נאמר שרב הדאמר כבית שמי, כפי שעמדנו את דבריהם כך היא שיטתם שלא כדעת בית הלל שסוברים ששליחות יד צריכה חיסרון? והרי מסתבר שרב יפסוק כבית הלל, ילך בשיטת בית הלל, אלא מבאר את הגמרא את מחלוקתם באופן אחר רחב במאי עסקינן במשנתנו מדובר כגון שקיבל לשמור חבית וטלטלה להביא עליה גוזלות. טלטל את החבית כדי לעלות עליה כדרך סולם ולהביא גוזלות מכן גבוה, ואחר כך השיב את החבית למקומה, ואחר כך הוציאה מן העולם. ובדין שואל שלא מדעת כמפלגים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל זה לגבי שואל שלא מדעת. בית שמאי סברי שואל שלא מדעת גזלן אבי, וכבר הוא גזלן מעט שטלטלה. וכי חסר כשהוזלה אחר כך ברשות הדידי חסר. ברשות השומר הוזלה, אבל כן ישלם כערכה גבוה בעת הטלטול ולא כערכה נמוך עכשיו בעת שנפסדה מן העולם. ובית הלל סברי שואל שלא מדעת שואל אבי, וכי חסר כשהוזלה ברשות הדמרה חסר, עדיין ברשות בעליה הייתה, ורק עכשיו מתחייב עליה בשעת הוצאתה מן העולם ומשלם כשוויה עכשיו. ומוכח ששואל משלם תמיד כשעת האונס ולא כשעת קבלת השמירה. שואלת הגמרא אל עדה אמר רבה במסכת בבא בתרא בדף פ"ח עמוד א' ששואל שלא מדעת לרבנן גזלן אבי, שם מובאת מחלוקת רבי יהודה וחכמים והעמיד רבה את מחלוקתם בשאלה הזו אם שואל שלא מדעת שואל הוא או גזלן, ולחכמים הוא גזלן ולא שואל. ומזה שהעמיד כך את דעת חכמים, ומשמע שכך היא דעתו, שהרי יחיד ורבים הלכה כרבים, לימה אם נאמר שרבא דאמר כבית שמאי ולא כבית הלל, הרי לשיטת בית הלל הוא שואל ולא גזלן. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא בדרך אחרת, אלא אחה, כאן במשנה מדובר בפיקדון של בהמה ששלח ביד ובשבח של גזילה כמפלגי. בשבח של הבהמה הגזולה שהם הגיזות שגדלו עליה וכן הולדות שנתעברה בהם, אחר ששלח ביד בין מה שעדיין עליה ובין מה שכבר אינה עליה, בזה חולקים בית שמאי ובית הלל. וזה מה שאמרו בית שמאי בחסר וביתר, ופירושו מה שנחסרה דיינו גיזות שגזז ממנה, ומה שנתווסף בה דיינו ולדות שנתעברה בהם. שבית שמאי סברי, שבח גזילה גיזות והבלדות דנגזל אבי, שייכים לנגזל בכל הגיזות והבלדות שבאו לעולם אחר ששלח ביד עליו לשלם, או משום שלשיטתם שינוי אינו קונה, או משום שכנסו את הגזלן, אומרים תוספות הראש והריטב"א. בבית הלל סברי שבח גזילה דגזלן אבי, שייך לגזלן ואינו צריך לשלמו, ובפלוקתא דעני תנאי ונחלקו במחלוקת שכבר נחלקו בתנאים אחרים, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת בבא קמא בדף צדי ה עמוד א', הגוזל את הרחל ואחר כך גזזה וילדה, או שאחר כך ילדה, כשהוא בא לשלם את הגזילה לנגזל, משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גזילה חוזרת בעיניה, והיינו שמחזיר רק את הרחל עצמה ולא את הגיזות והוולדות שלא היו בעולם בשעת הגזילה, ובמחלוקת הזו נחלקו גם בית שמאי ובית הלל. מוכיחה הגמרא כביור הזה, די כנם יש לדייק במשנה, כביור זה שנחלקו לגבי הגיזות והוולדות, דקטני נאמר במשנה בית שמאי אומרים אילקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים קישת הוצאה ולא נקטו בית שמאי לשון אילקה בזול וביוקר, אלא בחסר וביתר. דהיינו מה שחסרה בגופה ומה שהותירה בגופה, שמה מינה, מהלשון הזו אכן יש כך להוכיח שנחלקו לגבי הגיזות והוולדות. שנינו במשנה רבי עקיבא אומר קישת התביעה, מבארת הגמרא את דברי רבי עקיבא, אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי עקיבא שמשלם קישת התביעה, ומודה רבי עקיבא במקום שיש עדים שמעידים כמה הייתה שווה בשעת הגזלה וראו שנגזלה ממנו, שמשלם קישת הגזלה. שרי מה הייתה ממת עמו של רבי עקיבא שמשלם כיום התביעה, משום דאמר קרא נאמר בפסוק לגבי השבת גזלה ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, והיינו שמשלם את הגזילה כפי שוויה ביום שהוא מתחייב לשלמה, ואם תבעו בדין ועודה אותו יום, הוא זמן חיובו. ולפי זה באופן זה שאמרנו שבאו עדים, כיוון דאי כעדים שיש עדים שגזלה ממנו וכמה הייתה שווה באותה שעה, מהו שעתה הוא די חייב לה אשמה, מאותה שעה שעליה הם עידים נתחייב, והשם לא, ועל כן משלם כשוויה אז. מביאה הגמרא שיש חולקים על כך, אמר לרבי הושעיה לרב יהודה, רבי, וכי אתה אומר כן שרבי עקיבא מודה באופן שבאו העדים על שוויה בעת הגזילה? והרי אחי אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן חלוק היה רבי עקיבא אפילו במקום שיש עדים, מה איתם, מה מהתם, לכך דאמר קרא, לאשר הוא לא, יתננו ביום אשמתו. ובידין ההוא דקה מחי ולאשמה, ובידין הם המחייבים אותו ומטילים עליו את האשמה בשעת הטביעה והעמדה לדין, ולא שעת הגזילה היא שעת האשמה, אפילו אם באו עדים על כך, ועל כן, אפילו אם באו עדים, אינו משלם אלא כשוויה בשעת התביעה ולא כבשעת הגזילה. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת התנאים, ואם הלכה כרבי עקיבא גם כשבאו עדים. אמר לרבי זרע לרבי אבא בר פאפה, כי אז לא תלעתם, כאשר אינך הולך מבבל לארץ ישראל, עקיף הסולם עד צור, תאריך את דרכך, וסבב אותה כדי שתלך דרך מעלות אר צור, ואול לגבי ויכנס אצל רבי יעקב ברידי שגר שם, ובא ימיני ותשאל אותו, ישמיע לי אם שמע לרבי יוחנן רבו שאמר, אם הלכה כרבי עקיבא או אין הלכה כרבי עקיבא. עשה זאת רבי אבא בר פאפה ונכנס אצל רבי יעקב ושאלו, אמר לי, השיב לו רבי יעקב, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן הלכה כרבי עקיבא שמשלם כשעת התביעה לעולם. מברר את הגמרא מהי לעולם, מה כוונת רבי יוחנן שאמר שהלכה כרבי עקיבא לעולם, ומה בא להוסיף בזה? מברר את הגמרא אמר רב אשי שלא תאמר שכל מה שהלכה כמותו אני מי לי איך דלק העדים, אין זה אלא כאשר אין עדים על שוויה בשעת הגזילה, אבל איך הדעיק העדים, אבל אם באו עדים והעידו כמה הייתה שווה בשעת הגזילה, לא, לא תהיה הלכה כמותו. לכן אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי עקיבא לעולם, כלומר גם באופן שיש עדים. ואינמי, או שנאמר שבאומרו לעולם בא להוסיף שיש הלכה נוספת שגם באה הלכה כרבי עקיבא, והיא באופן דאדרה לדוכתה והתברה, שהחזיר את החבית למקומה, לאחר ששלח ביד ונשברה, להפוקי להוציא מדעתו של רבי ישמעאל, דאמר לאל בדפמם עמוד ב', שם הישיב את הגזילה לא בעינה, לא צריך דעת בעלים שידעו שישיב, ודאי שישיבה למקומה. כמה שמלן, משמיענו רבי יוחנן, שגם בזה הלכה כרבי עקיבא, דבעינן דעת בעלים, שצריך את דעת הבעלים כשמיישיב את הגזילה, שהבעלים יידעו שהוא משיב את הגזילה עליהם. ואף שדעת רבי יוחנן במסכת בבא קמא בדף קי"ח, שגזלן המיישיב אינו צריך דעת בעלים, שם מדובר שגזל מהבעלים וישיב לרשותם ממש למקום המשתמר, שלמקום שנטל יחזיר. ואילו כאן מדובר בשומר המיישיב למקום שבו היה הפיקדון עומד, וכיוון שגזל מרשות זו, קלטה שמירתו, ועליו להשיב לרשות הבעלים ממש, כך אומר הריטב"א. מסיימת הגמרא ואומרת, ורבא אמר, הלכה כבית הלל שמשלם כשעת הגזילה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה האחרונה בפרק השלישי במסכת בבא מציעא, פרק ששמו המפקיד. משנה המצויה שבע שורות לפני סוף דף מ"ג. המשנה עוסקת בדיני שליחות יד. אומרת המשנה, חושב לשלוח יד בפיקדון, דהיינו שאמר בפני עדים שיטול את פיקדונו של פלוני לעצמו, אבל עדיין לא עשה כן. דהיינו שדיבר, שמחשבה בלבד אינה כלום, וראיה לדבר שלמדו דין זה מהפסוק על כל דבר, כדי להלן, בדף מ"ד עמוד א', ככה תוספות בדיבור המתחיל החושב, אז החושב לשלוח יד בפיקדון, בית שמאי אומרים מאותה שעה ואילך היה בעונסי הפיקדון, כדין כל שולח יד. ומדובר שבשעה שנאנס עדיין לא חשב להחזיר, שאם כבר ביטל מחשבתו הרי לדעת רבי ישמעאל, שאין צריך דעת בעלים ודי שישיב למקום שנגנב כל שכן כאן שהחפץ במקומו עומד, והשווי, מסביר הרשש. אז בית שמאי אומרים מאותה שעה ואילך היה בעונסי הפיקדון כדין כל שולח יד. בבית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד ממש, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ז', אם לא יימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ומשמע שמתחייב רק אם שלח ידו ממש ואין די שחשב לעשות כן. דין נוסף, איתה את החבית שהופקדה אצלו ונטה לימן הרביעית יין ונשברה לאחר זמן, אינו משלם אלא את הרביעית שלקח, אבל אינו חייב באחריות על כל החבית, לפי שלא כנעת שימשוך או יגביה את החבית. ואם לא רק איתה את החבית אלא גם יגביה ונטה לימן הרביעית ונשברה לאחר מכן, משלם דמי כולם אחר שכנעה בהגבעה זו וגם יחסיר ממנה רביעית, מאז הרי היא ברשותו להתחייב באונסיה. ראי המשנה שלנו החותמת את דף מ"ג, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף מ"ד עמוד א', הגמרא שחותמת את הפרק השלישי במסכת בבא מציעא, פרק ששמו המפקיד. שנינו במשנה מחלוקת בית שמאי ובית הלל במי שחשב לשלוח יד בפיקדון, האם כבר מאז הוא מתחייב באונסין או שאינו חייב עד שישלח בו יד ממש. מבררת הגמרא את טעמי המחלוקת. מינה אני מי למיכן למדו בית שמאי ובית הלל את מה שאמרו דתנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא המופיעה במסכת קידושין בדף מ"ב עמוד ב'. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח' על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר שיון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. בית שמאי אומרים פסוק זה שאמר, על כל דבר מלשון דיבור מלמד שחייב על המחשבה והדיבור לשלוח יד כמעשה של שליחות יד ממש. והייתי לאל אומרים, אינו חייב עד שישלח בו יד ממש שנאמר, אם לא ימצא הגנה ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. ומשמע שמתחייב רק אם שלח ידו ממש, ואין די שחשב או אף דיבר לעשות כן. אמרו להם בית שמי, לבית הלל, ועלו כבר נאמר על כל דבר פשע, ומשמע שדי בדיבור ומחשבה. אמרו להם בית הלל, לבית שמי, ועלו כבר נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ומשמע שצריך שישלח ידו ממש. ומה שהוכיחו בית שמי מהפסוק על כל דבר פשע, ממשיכים בית הלל ומבארים את הפסוק הזה לפי שיטתם. אם כן, מה תלמוד לומר על כל דבר פשע שממנו רציתם ללמוד? כשיטתכם בית שמי, לא בא כתוב ללמד אל הדין זה שיכול הייתי לומר שאין לי ללמוד שיתחייב בשליחות יד, אלא אם הוא עצמו שלח ידו, אבל אם אמר לעבדו ולשלוחו שישלחו יד בפיקדון ועשו כן, מניין שאב בזה הוא מתחייב? תלמוד לומר על כל דבר פשע שפסוק זה מלמדנו שמתחייב גם על הדיבור. והיינו אם שלח שליח לשלוח יד ועשה שליחותו. ואף שבכל התורה ההלכה היא שאין שליח לדבר עבירה, כאן ריפתה התורה שבשליחות יד שלוחו כמותו, אף על פי שיש בזה עבירה. ובפשוטו, גדר הדין הוא שנתרבה שהוא שליח ממש, אבל המעריד בחידושיו למסכת קידושין, ומביא זאת קצות החושן בסימן רש צדי ב', שהחידוש כאן הוא בדעת הרמב״ם, שאין חיוב המשלח מדין שליחות, אלא אפילו עשה כן על ידי קטן שאינו בר שליחות מתחייב, שריפתה התורה שאמירה לשלוחו גם היא כפשיעה בשמירת החפץ, ויש לו דין שולח יד בזה. אומרת הגמרא שנינו במשנה איתה את החבית ונתן להם מן הרביעית ונשברה אינו משלם אלא רביעית. מלמד רבא שפעמים שהוא חייב על כולה, אמר רבא לא שנו שפטור על כולה אם רק איתה אותה ולא יגביה, אלא באופן שנשברה שאונס הוא ואינו חייב באונסין. אבל אם החמיצה, החמיץ יינה בתוכה, אף שאינו חייב באונסיה מכל מקום, באופן זה משלם את כולה. מה איתה מה? מה הטעם לכך? גירי דידי יהודה הנולה. חיציו הם שעשו כן, כלומר מעשה הוא שנטל מקצת יינה הוא שגרם לה להחמיץ. שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. דילו השיטה מקובצת אותו בשם הרעבד, שהנדנוד הוא הגורם לה להחמיץ. והיינו אפילו שלא חיסרה, אלא רק איתה את החבית כדי ליטול רביעית. גם כן יש לחייבו. ופשיעה היא ומזיק בידיים ובחייו. שנינו במשנה, היא גבייה, ונטל אימן הרביעית ונשברה, משלם דמי כולה, מבאר את הגמרא אם אכן צריך שיטול את הרביעית. אמר שמואל, לא התכוונה המשנה כשאמרה נטל, שנטל ממש את רביעית היין, אלא כיוון שהיא גבייה את החבית על מנת ליטול ממנה הרביעית, אף על פי שלא נטל ממש. גם כן חייב על כולה, שואלת הגמרא לאמא כסבר שמואל, האם נאמר שדעת שמואל ששליחות יד שמתחייב בה השומר אינה צריכה שיעשה בפיקדון חיסרון ממש, שלכן די בכך שיגביע על מנת להחסיר אף שלא יחסיר? דוחה הגמרא ואומרת אמרי, אמרו בני הישיבה לבאר את דעתו של שמואל, לא, טעמו של שמואל אינו משום ששליחות אינה צריכה חיסרון, שאם יגביע אדם פיקדון על מנת לשלוח בו יד, אינו חייב עד שיחסירנו בפועל, אלא אם כן יגביעו על דעת לגוזלו כולו. ומה שמתחייב כאן הוא משום דשי ניח השונה מקרה זה של הגבה על מנת ליטול רביעית יין שבה חייב אף שלא יחסירה ממש משום דניח עלי דתאבי החבית כולה בסיס לה רביעית שנוח לו שתהיה כל החבית כבסיס ושמירה לרביעית הזו שהוא חפץ בה שלא תחמיץ שכן יין אינו משתמר אלא בכלי מלא והרי הוא כמי שנטל את הרביעית והחזירה לחבית על מנת לשומרה וממילא הוא נעשה שואל על כל שער החבית והיינו שהצורך בחיסרון הוא מפני שלולי זה יש לומר שכל זמן שלא נטל לו גמר בדעתו לגזול וחזר בו מרצונו, אבל כאן מה שלא נטל הוא מפני שרצה שתהיה החבית בסיס לאותה רביעית, ועל כן אין הכרח לומר שלא גמר בדעתו לגזול את הרביעית. ועל הרביעית הוא נעשה גזלן מדין שליחות יד, ועל השאר הוא שואל, ואינו נעשה גזלן על הכל, מפני שאין שולח יד בפיקדון חייו, אלא על מה ששלח בו יד בלבד. כך אומר הריטב"א בדעת רש"י. מביאה הגמרא ספק בעניין הזה, באי רבה שהסתפק רבה שהגביע ארנק עם מלא דינרים על מנת ליטול עם הדינר אחד בלבד ולא נטל לו עדיין מהו שהתחייב לשמואל באונסי כל הארנק. האם נאמר שרק חמרה הוא דלא מינטר אלא אגב חמרה? יין אינו נשמר אלא אגב יין אחר ולכן אף שלא נטל את הרביעית היין שחפץ לקחת הרי הוא כאילו נטלה והחזירה לחבית לשומרה שם אבל זוז דהיינו דינר מינטר נשמר גם ללא שאר הדינרים ולכן אין לומר כאן שנוח לו שיהיה ארנק כולו בסיס לדינר הזה ונראה אותו כאילו נטלו והחזירו לשם או דילמה, או שמה נאמר, שיין לנטירות עד הארנק עם לנטירות עד הדינר. שונה שמירת ארנק משמירת דינר, שארנק מלא נראה יותר ונשמר יותר ואינו קרוב לאבד כדינר בודד, וממילא גם בזה נאמר שחייב על כל הארנק. מסיקה הגמרא תיקו, יעמוד הספק הזה שלא הוכרע, תיקו ראשי תיבות תשביע לו אוליהו הנביא ובואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ויבאיות, וגם את הספק הזה הוא יתרץ. אדרן הלך המפקיד, אדרן הלך המפקיד, שם הפרק השלישי במסכת בבא מציע, אדרן הלך המפקיד בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השלישי במסכת בבא מציע, הפרק שמסתיים בדף ממדלת עמוד א' במרכז העמוד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את המשנה הפותחת את הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, הפרק ששמו הזהב, פרק שתחילתו בדף ממד עמוד א' במרכז העמוד, 22 שורות לפני סוף דף ממד עמוד א'. המשנה הראשונה הפותחת הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, פרק ששמו הזהב, עוסקת בדין קניית מטלטלין, ונקדים כמה יסודות שהתבהרו להלן. א', אין מטלטלין נקנים בקניין כסף אלא במשיכה, ולכן כשנעשה עסק במכירת דבר אחד תמורת תשלום מסוים עבורו, הדין הוא שבמשיכת המוכר את התשלום לא חל הקניין על המכר, ובפשטות גם לא נפעל חיוב על גופו של מוכר ליתן לקונה את החפץ שהסכימו ביניהם, כאשר נפעל במשיכת הדבר הנקנה. אבל במשיכת החפץ הנקנה חל המכר, ושוב אינם יכולים לחזור בהם, וגם נתחייב הקונה בתשלום תמורתו כפי שסיכמו ביניהם. וששנינו במסכת קידושין, בדף חבב עמוד א', נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, נקנים בכסף בשטר ובחזקה, ושאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, אין נקנים אלא במשיכה. וכן נקנים המטלטלין במסירה ובהגבה, אלא שנקטו בכל מקום קניין משיכה, כיוון שרוב הקניות נעשות בקניין הזה. כך אומר הרן. ואומר רשי שבגמרא לקמן, בדף ממזיין עמוד ב', יש מחלוקת המוראים לרבי יוחנן, ונפסקה הלכה כמותו מדאורייתא, נקנים מטלטלין בכסף, אלא שחכמים עקרו את הקניין הזה, בגלל החשש שמא תיפול דליקה בבית המוכר, ולא יזדרז להציל את המטלטלין שמחר כבר בקניין כסף, כיוון שכבר אינם ברשותו, ולכן תקנו שאין קונה אלא בקניין משיכה. ולריש לקיש מדאורייתא, אין המטלטלין נקנים בכסף אלא במשיכה וכדומה. אמנם תקנו חכמים שאף שלא נגמר המקח בנתינת דמים מכל מקום, אין להם לחזור מהמקח, כל החוזר עומד בקללת מי שפרק, המבואר לקמן. יסוד שני, בדרך כלל עיקר המסחר ומכירת מטלטלין תמורת מטבעות, ושמם הכולל של מטבעות נקרא כסף בלשון בני אדם. אכן בסוגייתנו בכל מקום שנזכר כסף, הכוונה דווקא למטבע עשוי מכסף. אז אם כן, בדרך כלל עיקר המסחר הוא מכירת מטלטלין תמורת מטבעות, ואז פשוט שכל מטבע שהוא נחשב כטבע, כמטבע תשלום, כלפי המטלטלין. ורק במשיכת המטלטלין יחול המקח והתחייב עליו בתשלום המטבעות, אבל לא להפך. ואין הדבר נקבע לפי מה שסיכמו ביניהם הלוקח והמוכר, אלא לעולם המטלטלין נחשבים לדבר הנקנה לעומת המטבע שהוא התשלום. ולא ישתנה הדין גם אם יקבעו שהמטלטלין יהיו התשלום תמורת המטבעות. כך אומר הגאון רב שמעון שקופ בחידושיו. יסוד שלישי, בזמן חזל היו כמה סוגי מטבעות ששימשו למסחר. והם עשויים כל אחד מחומר שונה, וערכם נקבע על פי שוויות החומר שמהם עשויים, וגם על פי הצורה שנקבעה להם על ידי המלכות. וערכם היה שונה, ולכן בעסק הנעשה במכירת מטבע תמורת מטבע שונה, יש לקבוע איזה מטבע נחשב לטבע, דהיינו שהוא התשלום עבור הדבר הנקנה, שלא יחול המכר במשיכתו בלבד. ושוב, אין תלוי מה סיכמו ביניהם המוכר והקונה, אלא הדבר נקבע לפי הכלל מי נחשב לטבע כלפי המטבע השני. אז אם כן, יש לקבוע איזה מטבע נחשב לטבע, דהיינו התשלום עבור הדבר הנקנה שלא יחול המכר במשיכתו בלבד, ואיזה נחשב פייר, דהיינו החפץ הנקנה. וזה המבואר בתחילת משנתנו, בתחילת הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, שמתחילים לנו בסייעתא דשמיא את תלמודו, שמטבע כסף נחשב לטבע ביחס לשאר המטבעות, וכן יבוארו שאר סוגי המטבעות אילו ביחס לאילו. היסוד הרביעי, בעסק הנעשה בהחלפת מטלטלין אילו באילו על ידי משיכת אחד מהחפצים, קנה כל אחד חפץ חברו בקניין גמור, וזהו קניין חליפין. ויש עוד סוג של קניין חליפין הנקרא קניין סודר, וזה יבואר לקמן בדף מבב עמוד א'. אומרת המשנה הפותחת הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, פרק ששמו הזהב, בדף ממד עמוד א'. הזהב קונה את הכסף. הקונה מחברו מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף, הדין הוא כך, הזהב קונה מחייב את הכסף. ואין מדובר בחתיכות של זהב וכסף ונחושת שהם דינם כמטלטלין וקונים זה את זה בחליפין, כמה מבואר בהמשך המשנה. אז אם כן, הזהב קונה, הכוונה מחייב את הכסף. ואין הכוונה של הגמרא להגיע את המשנה, דהיינו שיש לגרוס, הזהב מחייב את הכסף במקום קונה, אלא הכוונה שכך יש לפרש לשון קונה. שרן לומר שהכוונה שקונה את הכסף לגמרי ובקניין חליפין, שאם כן מדוע אין הכסף קונה את הזהב, הלא לעניין קניין חליפין, אין שום סברה לחלק בין משך את הטבע או את הפירה, אלא בהכרח שאין מדובר כאן בין התכוונו בנתינת הזהב לקניין חליפין, אלא לתשלום עבור הכסף, ולכן יש לחלק בין משך את הטבע למשך את הפירה. ובדווקא נקת התן הלשון קונה ולא מחייב, כדי ללמדנו שהחוב הוא ליתן לו סוג המטבע המסוים שסיכמו ביניהם, כמבואר בגמרא לקמן בדף מאה עמוד ב'. וחוב מתפרש בדרך כלל לחוב ממוני ולא לדבר מסוים, אומר הריטב"א. אם כן, אומרת המשנה, הקונה מחברו מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף, הדין הוא כך שהזהב קונה מחייב את הכסף, אילו הכסף אינו קונה את הזהב. שאם משך בעל מטבעות הכסף את מטבעות הזהב של חברו, חל המקח ונתחייב לחברו מטבעות הכסף שפסק תמורתם. אמנם אם משך בעל מטבעות הזהב את מטבעות הכסף, לא נתחייב בכך ליתן לו את מטבעות הזהב. לפי שבמקח של מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף, נקבע שהתשלום, טיבה ומטבעות הכסף ומטבעות הזהב הם דבר הנקנה, פירה. כיוון שהכסף חריף יותר, דהיינו שמשמש יותר במסחר מהזהב. ולכן אין משיכת הכסף מקנה את הזהב, כיוון שמטלטלין אין נקנין בכסף. אמנם משיכת הדבר הנקנה מקיימת את המקח ומחייבת את הלוקח בתשלום שפסקו ביניהם. וכמו כן הקונה מחברו פרוטות של נחושת תמורת מטבעות כסף, הדין הוא כך. הנחושת קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הנחושת. שאם משך בעל מטבעות הכסף את מטבעות הנחושת חל המקח ונתחייב לחברו מטבעות הכסף שפסק תמורתם. אבל אם משך בעל מטבעות הנחושת את מטבעות הכסף, לא חל הקניין ולא נתחייב לחברו את מטבעות הנחושת, כיוון שמטבע הכסף נחשב לטבע לעומת מטבע הנחושת. כלל נוסף, מעות הרעות מטבעות שנפסלו מלסחור בהם, קונות את היפות והיפות אינן קונות את הרעות, שאם משך בעל המטבעות היפות את המטבעות הרעות חל המקח ונתחייב ליתן לחברות תמורתם מטבעות יפות כפי שהסכימו ביניהם. אבל אם משך בעל המטבעות הרעות את המטבעות היפות של חברו לא חל המקח, כיוון שהמעות היפות הם התשלום והרעות הם הדבר הנקנה. וכמו כן הלוקח הסימון חתיכת כסף או זהב עגולה ועשויה בצורת מטבע ועדיין לא חתמו עליה צורת מטבע מחברו תמורת מטבע, הדין הוא כך, הסימון קונה את המטבע, היינו כל מטבע יוצא, ואף שהתחייב תמורת הסימון מכסף ליתן מטבע נחושת, נחשב הסימון לפירה כלפי הנחושת, אומר המאירי. והמטבע אינו קונה את הסימון, שאם משך בעל מטבע את הסימון חל המקח ונתחייב ליתן המטבע תמורתו, אבל אם משך בעל הסימון את המטבע לא נתחייב בכך ליתן ללוקח את הסימון, שהסימון הוא כפירה לעומת מטבע יוצא. עד כאן שנינו במשנה, דין חילוף מטבעות שונות, כעת מבארת המשנה דין מכירת מטלטלין תמורת תשלום מטבעות. מטלטלין קונים את המטבע שמשך הלוקח את החפץ הנקנה חל המקח ונתחייב ליתן למוכר המטבע שסיכמו תמורתו. בכוונת התנא לכל מטבע שהוא ואף הסימון, שאף שכלפי מטבע חשוב ממנו נחשב הסימון לפירה, אבל כלפי המטלטלין נחשב כל מטבע שהוא לטיבה. כך התוספות בסוף דיבור המתחילה הנחושת. אבל מטבע אינו קונה את המטלטלין, שבמשיכת המוכר את הכסף מיד הלוקח לא נקנה המקח, כיוון שמטלטלין אין נקנין בקניין כסף. מביאה המשנה דין מכירת מטלטלין תמורת מטלטלין אחרים. כל המטלטלין קונים זה את זה, כלומר שעל ידי משיכת אחד מהם את המטלטלין של חברו נגמר המקח, בין הם נתכוונו לקנות בקניין חליפין ובין בקניין דמים. וזה לשון רשי, בין בתורת חליפין שהחליף אילו באילו, כיוון שמשך האחד קנה חברו את שלו, בין בתורת דמים, בכמה תיתן לי את שלך בכך וכך. וזה חוזר ואומר לו, בכמה תיתן לי את שלך בכך וכך, ונתרצו ומשך האחד, נתקיימו הדברים. ומבאר החידושי רבי עקיבא איגר שכוונת רשי באופן השני, שכשם שאפשר למשוך זהב שדינו כמטלטלין כלפי כסף ולהתחייב עבורו כסף, כמו כן אפשר לפסוק שמוכר לו מטלטלין והתשלום עבורם יהיה מטלטלין אחרים. וזה הכוונה בתורת דמים, דהיינו תשלום. חוזרת המשנה לבאר את מה שנתבאר בתחילת המשנה, שקניין כסף אינו קונה מטלטלין, ורק על ידי משיכתם של המטלטלין נגמר המקח ונתחייב לשלם תמורתם. כיצד? משך הלוקח אימנו מהמוכר פירות ועדיין לא נתן לו מעות תמורתם, שוב אינו יכול לחזור בו מהמקח, וכן המוכר אינו יכול לחזור בו, וחייב הקונה לשלם תמורתם מה שהסכימו ביניהם, כיוון שמשיכה קונה קניין גמור גם בלא נתינת דמים. אבל אם נתן לו מעות תמורת הפירות ועדיין לא משך אימנו את הפירות, יכול לחזור בו שאין מטלטלין נקנים בכסף, ובין המוכר ובין הלוקח יכולים לחזור בהם לשיטת הנקמה. אבל אמרו חכמים, על מי שחוזר בו אחר נתינת דמים תמורת מטלטלין, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, דור הפלגה זה אחרי דור המבול שהיו מקובצים כל האומות ועם רידם נמרוד לבנות מגדל שראשו יגיע לשמיים וילחמו בצבא השמיים, כמו מבואר במסכת פסחים בדף צד ד' עמוד ב', וכדי למונע מכך הפרידם הקדוש ברוך הוא על ידי שבלבל את שפתם ולא הבינו אחד את שפת רעהו והפיצם על פני העולם, ולכך נתקנו דור הפלגה על שם שחלקם ופלגם הקדוש ברוך הוא. ובברייתא בגמרא בדף ממחית עמוד א' הוסיפו מאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, וביאר בתוספות הראש הטעם שנקטו חכמים דווקא את אילו, ומפני שאילו לא עמדו בדיבורם, שדור המבול היו מלאים חמאס ולא עמדו בדיבורם שהבטיח כל אחד לחברו, וכן אנשי סדום ועמורה, ודור הפלגה נקט אגב דור המבול, והמצרים לא עמדו בדיבורם שבכל שעה אמרו שישלחו את ישראל וחזרו בהם. ומוסיף המאירי שמאסף של החוזר לאחר נתינת מעות דומה למעשיהם של אנשי דור המבול שהם גזלו באופן שלא יוכלו לתבוע אותם בדין, כמו שאמרו בתלמוד הירושלמי כאן שהיו גוזלים פחות פחות משווה פרוטה, שאין מוציאים אותו בדיינים. וכמו כן החוזר לאחר נתינת דמים מפסיד את חברו באופן שלא יוכל להוציא ממנו על פי דין. אז אם כן אומרת המשנה, אם נתן לו מעות תמורת הפירות ועדיין לא משך ממנו את הפירות, יכול לחזור בו שאין מטלטלין נקנים בכסף, אבל אמרו חכמים על מי שחוזר בו אחר נתינת דמים תמורת מטלטלין, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. כלומר, אף שמעיקר הדין, כל שלא נתקיים הקניין במשיכה, יכולים שניהם לחזור בהם מהמקח, אין זו הנהגה ראויה, אלא יש להם לקיים את המקח לפי שדיברו ביניהם. ולמרות שהלשון הוא ממי שאין עומד בדיבורו, זה לא נאמר, אלא באופן שכבר נתקיימו הדברים במקצת על ידי נתינת מעות, אבל החוזר בו קודם נתינת מעות, אף שכבר סיכמו ביניהם ואין עומד בדיבורו, אינו במי שפרה. אכן, מתבהר לכמן בדף ממחת עמוד א', שיש אומרים בכך היא ההלכה שאין רוח חכמים נוחה ממנו. רבי שמעון חולק על מה שאמרת נקמה שאין קניין הכסף פועל כלל במטלטלין ושניהם יכולים לחזור בהם, ואומר רבי שמעון, כל שהכסף בידו והוא המוכר שהכל בידו, בין החפץ הנמכר ובין הכסף שקיבל עבורו, ידו על העליונה, כוחו גדול ועדיף, ורק הוא יכול לחזור בו מהמקח או לקיימו אם ירצה, אבל הלוקח אינו יכול לחזור בו מהמקח אחר שכבר נתן הכסף. ובגמרא לכמן בדף ממ"ז עמוד ב' ובדף ממ"ט עמוד ב', יבואר תא מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים. זו המשנה הפותחת הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, הפרק ששמו הזהב. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף מ"ג במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מפקיד מעות מותרים, דהיינו לא צרורים אצל חנווני, האם רשאי להשתמש בהם החנווני? שאלה שנייה, מתי אסור שולחני להשתמש במעות פיקדון? שאלה שלישית, המפקיד מעות מותרים שאינם צרורים אצל שולחני ונאנסו, מה הדין? שאלה רביעית, לרבי יוחנן הקונה מטלטלין במעות ולא משך, האם רשאי המוכר להשתמש במעות? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, גזל חבית והתייקרה, הוא שברה לפי איזה שער משלם? בשאלה האחרונה על דף מ"ג, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל לשיטת רבה? אלה השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף מ"ג במסכת בבא מציעא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי לשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נזיר פרק ב' משנה ה'. המשנה דנה במקרה שאדם קיבל על עצמו נזירות בלשון שיש במשמעה גם התחייבות להביא קורבנותיו של נזיר אחר. אומרת המשנה, אומר הריני נזיר ועלי לגלח נזיר ועלי גם להביא את הקורבנות שחייב נזיר אחר להקריב בסיום ימי נזירותו, ביום שהוא מגלח שיער ראשו, ושמע חברו את דברה ואמר, ואני, גם אני, הריני נזיר כמוך, ועלי לגלח נזיר ועלי גם להביא את הקורבנות שחייב נזיר אחר, אם היו שניהם פיקחים ורוצים לחסוך בהוצאותיהם, מגלחים זה את זה, זה מביא את קורבנות חברו וחברו מביא את קורבנותיו שלו. ואם לאו, אם אינם פיקחים, אלא כל אחד הביא קורבנותיו לעצמו, מגלחים מביאים בנוסף לכך גם את קורבנותיהם של נזירים אחרים. מסכת נזיר פרק ב' משנה ו'. משנתנו ממשיכה בעניין אדם שקיבל על עצמו להביא קורבנותיו של נזיר אחר, אלא שהוא נקט בלשונו התחייבות על חצי נזיר. ודנה המשנה אודות משמעות הלשון הזו. אומר הרי עליי לגלח להביא קורבנות חצי נזיר, ושמע חברו ואמר ואני עליי לגלח להביא קורבנות חצי נזיר, הרי הדין הוא שזה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם, על כל אחד מהם להביא את כל הקורבנות של הנזיר. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים זה מגלה חצי נזיר וזה מגלה חצי נזיר, על כל אחד מהם להביא חצי מקורבנותיו של נזיר. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ג' בניסן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף מ"ג, במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונור עמליה בכל מיני דמיטב, מחר יום שישי, דלת בניסן, ערב שבת קודש, פרשת תזריע, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים הם דלת ומם ה' במסכת בבא מציעא, שני הדפים הפותחים את הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, פרק ששמו הזהב. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מיני דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.